טוב, אז חשבתי דרך פרשיות השבוע לראות, פרשות שלנו פרשות מאוד מיוחדות. ברב ציודה יש את נושא הזוגיות בפרשיות, שהוא מאוד 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 חוזר עליו בצורה מאוד מאוד שיטה שלמה, ספר דברים, כמה יש לשורת, זה גם בכלל עוד קומה. אבל הנושא הזה של זוגיות בפרשיות, המבט הזה, איך לראות מציאות אחת בתוך מציאות מורכבת. מורכבת, אצלנו זה מילה טעונה, כי מורכבת זה כבר בעיה, וצריך להתחיל לחשוב למה לא ומה הבעיה, ומי השם. למה זה מורכב? אבל מורכב, במבט, במבט העמוק שלו, מי הרכיב אותו? מורכב זה מציאות שכדי להופיע דבר גדול, הוא חייב להופיע בכמה אלמנטים שלאט לאט, הם מתרכבים ביחד, וזה דבר שהוא אצלנו נקרא הרבה פעמים בטעות מורכב שווה מסובך. ומסובך זה גם מציאות, זה עוד פעם מילה טעונה שהקונוטציה שלה היא תמיד שלילית, אומרים לי שאוף זה מסובך. אין, מסובך זה לא כוונה איזה יופי זה מסובך, אבל מסובך זה תמיד משהו שהוא בעייתי. אז אנחנו רוצים לראות איך הדברים הם אולי מבחינה מסוימת בדיוק הפוך. כמה יותר מסובך יותר טוב, זה לא הכוונה עכשיו תחפשו סיבוכים, תמיד ללכת עקום, תמיד לחפש צרות, אלא המסובך זה, יש דברים שהם לא יכולים להופיע בצורה פשוטה לגדלותם. יש ארץ ישראל נתינת בייסורים, תורה, דור של גאולה, יש דברים שככל שהם יותר גדולים הם יהיו יותר מסובכים. לא בגלל הנפילה שבדבר, אלא בגלל שכדי שהם יופיעו, אז ממילא יש פה נקודה שורשית שצריך לתפוס אותה, וצריך לראות איך הסבך, פירושו של דבר שאתה לא יכול להרים משהו מצד עצמו, הוא מסובך, הוא ערוב, הוא קשור לכל החיים. כדי להרים אותו צריך להרים את כל החיים למקום אחר לגמרי. יש דברים פרטיים, אתה יכול להרים אותם. וזה נקודה, מרים, אין איתה שום בעיה, כי זה פרט. אבל כדי להרים את החיים זה מסובך. לכן כשניגשים ללמוד תורה, צריך לדעת שהתורה היא לא אוסף של פרטים חשובים, גדולים, נחמדים ויפים ככל שיהיו, שזה באופן מעשי נכון, אלא התורה זה דבר אחד. תורת השם תמימה, בטח מכירות את זה, מופיע הרבה בשיחות, תורת השם תמימה משיבת נפש, הרב צודה חוזר על זה הרבה, דווקא כשהיא תמימה היא משיבת נפש. אם היא לא תמימה, אם היא לא שלמה, אם היא לא תורה אורגנית, אחדותית, כוללת אחת, אלא ריבוי ושפע אדיר של פרטים, אז היא לא משיבת נפש, כי הנפש זה בעצם מציאות החיים הפנימית. וכדי שהיא תשוב למקורה הרוחני, יש ממי שהיא תקבל באמת את מעמדה הנכון, אז אי אפשר רק להשפריץ עליה איזה טל מפה ואיזה לחלוכית משם, וכל פעם לעשות לה רענון, אלא צריך להחזיר אותה לנקודה המקורית שלה. זה מופיע בסיפורת הרב ציודה, זה לא בפניכם, אז אני אשתדל לא לקרוא, נגיד את הדברים אולי מצד עצמם. סייעתא דשמיא, הפסקה הראשונה פה זה תורת השם תמימה. אז אולי ככה כן, לא כיוונתי לזה, אני כיוונתי הפרשה השנייה, אבל בסדר. ואחרי מאוד קדושים, פרשות שלנו, רואים את זה למייסי אמרנו, כי זה פרשות שהן זוגות, גם פרשה שהיינו עכשיו, תזריע מצורה, וגם באחרי מאוד קדושים, בשנה מעוברת, זה נפרס יותר. העיבור פותח אפשרות להתבוננות מחודשת. אבל האמת היא שכל הפרשיות זה ככה, בראשית נוח זה זוג, לך לך וירא זה זוג, מכירות בטח הייתם גם בשיחות וגם רואים את זה באופן פשוט, יתרו משפטים, אנחנו מכירים. יש פרשיות שיותר קשה לראות את זה, יש פרשיות שהן חריגות, יש פרשיות שהן יוצאות דופן. חטא העגל פתאום, זה שבירה של הסדר. אז זה מופיע באמת בזה שיש פתאום פרשה שהיא מחוץ לספירה הזאת. אז בכל מקרה, כשניגשים לזוגיות הזאת, יש פרשיות שכאילו התורה אומרת לנו, זה אי אפשר לפצל את זה, אחרי מאוד קדושים הולך ביחד, תזריע מצורה הולך ביחד. ואנחנו נמצאים בדיוק בתווך ביניהם ולא בכדי, הדברים גם קשורים, אני לא יודע אם נספיק לדבר על זה, קשורים מאוד מאוד לימים שאנחנו נמצאים בהם, בחודש אייר, בחודש זיו, חודש של גאולת ישראל, חודש עם הרבה מאוד חגים, בין פסח לשבועות, כל המהלך הזה שאנחנו הולכים, מתקדמים בספירת העומר, מתכוננים לקבלת התורה, זה תהליך שנוצרת בנו אפשרות לקבל תורה. אנחנו לא מחכים 50 יום, זה לא עושים מיקסים עד שנגמר ומגיעים, אלא אנחנו בונים בנו אפשרות להיות עומדים לפני תורה, במעמד הר סיני. ואז ממילא תינתן תורה. נפקא מינה, זה תלמדו בעזרת השם לקראת חג שבועות עם כל הגדרים המיוחדים מבחינה איך בכלל יש חג כזה, אין לו תאריך, איך זה מופיע, זה קשור לתהליך. בעצם שבועות זה השמיני עצרת של פסח, ככה השוטמת בזה. שבועות זה לא חג מצד עצמו, זה המאקל פאטי של פסח. אז פסח הוא בעצם שבעה ימים, אין לנו את שמחת תורה, השמיני עצרת, זה שבועות, זה פשוט מפרס על קצת יותר. זה בעצם שבעה ימים שהם הפכו לשבעה שבועות, יש פה מהלך אחד. כל התורה בנויה בסדר הזה גם כן. אז קודם כל, בתור הקדמה, יש צורך להתבונן בסדרי קדושה, בסדרי תורה, בסדר שבו דבר השם מתגלה אלינו. אני לא הקלתי את זה, אני לא... הרב צודה אומר לנו כל שבת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו השבוע. לא מה כתוב בפרשה השבוע, מה הפרשה השבוע, אלא הקדוש ברוך הוא דבר השם, הדיבור, מתגלה אלינו. יש פנייה אלוקית אלינו דרך פרשת השבוע, שבדיוק, חס ושלום, לא שינינו, אותה פרשה משנה שעברה. אבל זה לא אותו דבר, רק עוד פעם השנה חוזרים. השנה יש משהו שלא היה שנה שעברה. זה מציאות אחרת לגמרי שאנחנו יכולים לשמוע כי התפתחנו, כי גדלנו. כמו ילד שגדל, ופתאום הוא אומר לעצמו, אני לא יודע מה עובר על ההורים שלי, הם נורא השתפרו עם הזמן. אני זוכר שהייתי קטן, הם היו נורא מעצבנים, או לא הבינו אותי. היום הם מבינים, היום הם מאוד מאוד, אני השפעתי אליהם. ככה הוא יכול לחשוב. זה הרבה מאוד תהליכים. כמובן שמה שהשתנה, גם ההורים השתנים, זה נכון. אבל בעיקר מה שהשתנה בצורה הרבה יותר דרמטית זה התפתחות של הילד. הילד בשלבים ראשונים, בשלבים יותר מאוחרים, בשלבים ממש מתבגרים, זה מדרגה אחרת לגמרי. נפקא מינה, אדם צריך להיות מודע לחשבון הזה. כשניגשים לתורה צריך לדעת קודם כל שזה מבט אחר, בינו שנות דור ודור, זה התבוננות בתורה. רב צודה חוזר על זה הרבה מאוד, שגם, אני לא ממציא, זה כתוב פה מפורש בשיחות, בהרבה מאוד שיחות, לא יודע, אתם יודעים פה שיחות רב צודה, יש לכם שיעור בזה? לא? תבקשו, כדאי. המסתום מלומדים לבד. אבל צריך לראות זה בפנים, הרב צודה הרבה פעמים בשיחות, עד שהוא מגיע לפרשה, יוצאת לך נשמה, אני בדרך כלל אנחנו לומדים, יש לנו איזו חבורה בישיבה, אני לא מגיע לפרשה כמעט. אם אתה מגיע לפרשה זה נס, השנה, פעם ראשונה בחיים נראה לי, יצא לי עם חבורה, שסיימנו, לקחנו סדרה קצרה, עקצתי, אבל זה פלא עצום, שלפעמים יש לך מתוך נניח 18 סעיפים, יכול להיות לך 10 סעיפים שהם בכלל הקדמה, עוד איזה 3 סעיפים שהם מבוא, עוד איזה 2 סעיפים על הפרשה, כמה מצוות, מילה על ההפטרה, שלום. אז זה מסובך, זה לא, אולי בגלל זה לא לומדים שיחות הרב צודה, כי לא נגיע פעם לפרשה, אבל פה למשל, פרשה, סתם כדי לסבר את האוזן, שתראו שיטה. יש פה 18 סעיפים בפרשת אחרי מות קדושים. סעיף 16 מתחיל. 16 מתוך 18. וגם זה, זאת אומרת, הוא לא מספיק את הפרשה, בואו נהיה כנים. לא דיברנו כלום על הפרשה. אבל להבין איפה אתה נמצא, זה יותר חשוב לפעמים, וממילא תן לחכם ויחכם עוד. אדם שיודע מה זה תורה, אז עכשיו כל פרט בתורה הוא חלק ממארג שלם. מסובך מאוד. מסובך במובן החיובי. זאת אומרת, הוא יכול לקחת כל פרט עכשיו ולראות אותו, לא בתור פרט מצד עצמו, ואז מה הוא עושה איתו עכשיו? הוא זורק אותו, הוא שם אותו פה, הוא שם אותו פה, הוא מאמץ אותו, הוא מתלהב ממנו, הוא פחות מתלהב ממנו. או שהוא מבין שהפרט הזה, שאולי הוא לא מבין אותו, הוא לא מתעמק בו, הוא לא תופס אותו, הוא לא אוכל, הוא לא מדייק אותו, הוא לא קורט אותו מאיפה שהוא יושב ומתבונן עליו מכל הכיוונים עדיין. אבל הוא יודע דרכו להיפגש עם כל התורה. ולכן פרט אחד בתורה שאדם נפגש איתו, הוא לומד תורה. אנחנו לא לומדים את התורה. אנחנו לא לומדים, נכון, אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה גם בראשונים, אתה לומד ריטווה, לומד רשב"א, לומד רמב"ם. מה זה רמב"ם? אתה פותח ויקיפדיה, מי היה רמב"ם, כל השטויות שכתובים שם. לומד רמב"ם הכוונה, אתה לומד מה הוא אמר פה? אז אתה לא לומד רמב"ם, אין לך מושג מי זה רמב"ם, אתה לא יודע מתי הוא חי לפעמים, לפעמים אתה שומע מישהו, מי זה רמב"ם? זה רמב"ם, 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 רמב"ן, רמב"ם, הוא נכון, אתם מתבלבלים, זה הוא לא יודע, אבל מה כתוב? לפחות את זה הוא יודע. לא, אנחנו לומדים רמב"ם. מה זה ללמוד רמב"ם? אם תלמד את כל ההיסטוריה שלו ואת כל הפרטים החשובים שבהם בפועל זה התגלה, לא יודע, רמב"ם. כי רמב"ם זה מדרגת חיים שבאה לידי ביטוי באמת באדם מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים, בגדרים מסוימים, בגאונות מסוימת, אפשר לראות את זה, אבל אם אתה לומד דיבר אחד מהראשונים, כאן החומר מהתורה, אז אתה נפגש עם המקור, עם מדרגת החיים, עם נותן התורה, ולא רק עם פרט בתורה. ולכן הרב צודה הרבה 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 חוזר על זה, ופה משפט שני, ועם זה יש צורך לחזור מדי פעם על הדברים, לא כל שבת, אבל לפחות אם אמרת שזה חריג, אז לפחות כדאי ללמוד את זה, כי ביטויו של רש"י, כאדם האומר נחזור על הראשונות, יש לחזור על הראשונות על יסודות התורה והאמונה. כל זה חזרות. עד לסוף, בסוף הוא יגיע באמת, אני כן, אני לא אלבש אתכם לגמרי, בכל זאת יש פרשת שבוע שכדאי גם ללמוד, אבל אני חושב זה בא לידי ביטוי פה בעריכות גדולה מאוד ביחס לכל הכתובים. אז איך לומדים את פרשת אחרי מות קדושים? אז זה שיחה מתפשין למד בי. אז כל זה, הפרשה, זה הקדמות. ההקדמות, אני רק אגיד לכם באופן עקרוני. קודם כל הוא מסביר לנו שכשניגשים פה צריך לדעת, תורת השם, תמימה משיבת נפש. תמימה במובן של שלמה. כשהיא מופיעה בשלמות האמיתית האורגנית שלה, במלוא חיוניותה. רואים את זה גם בפועל הרבה פעמים, שלומדים באוניברסיטה את דברי הראשונים, בתוך יראת שמיים ורצון באמת לשמוע את דברי, בהנחה שלומדים את זה כתורה. זה צריך להיות גדול. אבל הרבה פעמים מגיעים לכל מיני חילוקים מופרכים, בגלל שהנקודה היסודית הזאת חסרה. הם לא באו להיפגש עם התורה בתור דבר אחד, אלא עם פרט כזה ופרט כזה, ולפעמים הפרט הזה והפרט הזה סותרים, ובאמת סותרים. אנחנו לא מתשתשים את זה, ואנחנו לא באים להגיד, לא, הכל בסדר, מה זה משנה, העיקר, אנחנו מאמינים בתורה, הכל בסדר. לא, יש פה סתירה, וזה מסובך, וזה קשה, זה מגדיל בעינינו את התורה. לא רק שלא גורם לנו להגיד, טוב, צריך שנות, מישהו צריך לוותר. אז הפרט הזה כנראה נכתב מאוחר יותר, פה הוא חזר בו, פה הוא השלים אותו, יש הרבה תירוצים איך לרבע את המעגל, או להגיד, יש פה סיבוך, אנחנו לא מבינים. ממילא זה עוזר לנו להבין שיש פה תורה יותר גדולה, שכדי להבין באמת סתירה, שעומדים בגמרא, יותר בולט גם בהלכה, אז צריך להתרומם למבט אחר, כמו שהאדם יכול להיות בו מרכיבים סותרים, אבל הוא אדם אחד, שלבים סותרים, אבל הוא אדם אחד, יש בו המון 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 חיכוכים והתמודדויות, אבל זה לא בגלל שהוא אדם מופרע, אלא בגלל שהוא אדם גדול, ככל שהוא יותר גדול, אז הוא יותר מסובך. כי הוא כולל בתוכו, מתוך נקודה אחת, יותר אופני גילוי, שכל אחד אולי הוא בריחוק מחברו. אז כדי להבין את זה, אז נזכה להיפגש יותר ויותר בחיוניותה של תורה ובתמימותה. זה גם עובד הפוך, ממילא, לא רק איך ניגשים לתורה, אלא כל לימוד וכל פרט בונה בנו יותר שייכות לתורה התמימה, במובן השלם של התורה, במובן של קבלת התורה. צריך לדעת שפרשת שבוע יש בזה בחינה מסוימת של מעמד הר סיני. אנחנו נפגשים, עומד על הבמה, בעל קורא. ניקח את זה כמשל, אני זוכר בילדותי, אני גדלתי בהרצליה, אז עולים לתורה, אני לא מדבר על מי שקורא על עמי שבת, כל מיני דברים שזה בעיה הלכתית חמורה. אני מדבר על, יכול להיות מישהו קורא עיתון, יכול להיות מישהו ישן, יכול להיות, לא יודע, אבל כל אחד. אני יכול להיות מישהו שבזמן קריאת התורה, הרי הוא מכיר את הפרשה, הוא שמע את זה שנה שעברה, נכון? ברוך השם, כולנו דתיים, אז אנחנו גם יודעים את הסוף, אז אפילו לא מרגש אותנו כאילו מה יהיה. כולם יודעים מה יהיה, הכל בסדר. הנה אנחנו פה. אז מה עושים בינתיים? איך מנצלים את הזמן? הרי חבל הזמן, אין זמן ללמוד תורה, צריך ללמוד תורה. אז בינתיים, אני שומע, אני מקשיב לבעל קורא, אבל בינתיים אני קורא רש"י, רמב"ן, נציב, הנצירות הרב צבי יהודה, נכון? יש לי גם וגם. ואני יודע, ואם פתאום עכשיו, לא יודע, מעלים אותך לתורה, אז אתה יכול להסתכל שנייה. איפה, לדעת לאן אתה עולה, אתה בעניינים, הוא לא מקשיב, הוא לא יוצא חלילה, הוא פה, הוא מצווה, חלילה, יש קריאת תורה. אבל יש בזה, חוץ מהבעיה ההלכתית, שהיא תולדה של עולם פנימי, יש בזה ביזיון ביחס, אנחנו עומדים בהר סיני, שהוא אדם בהר סיני, פתאום מסתכל רק מי מתקשר אליו, לא, לא עונה, רק מסתכל מי מתקשר אליו, לא שייך, נכון? שהוא עושה סלפי עם הקדוש ברוך הוא. באמצע החופה יש מצבים כאלה, חופה זה גם עמד הר סיני, איך אדם בחופה יכול להתעסק בדברים כפלים. עזרת השם, אוכל לא מכיר, אתם מבין? אז אדם עומד בחופה, לפעמים פתאום רואה איזה דודה שהוא לא ראה 15 שנה. ונניח שהוא זוכר איך נראה את זה, ובדיוק הדודה שלכם עומדת מולכם באמצע חופה. אז אפשר לעשות לה היוש כזה, ואפשר לעשות באמצע חופה. אבל יש מצבים כזה, שאתה רואה לפעמים אדם עומד מולך ועושה שלה, הוא לא רואה. למה הוא לא רואה? אז יש נטייה לחשוב כי הוא רחפה, רגעים מאוד מאוד מרוממים. אני חושב שאדם כשהוא נמצא מעל החיים, הוא לא רואה את החיים בתור פרטים. הוא רואה אותם רק ברובד כללי. וכשרואים אותם ברובד כללי, כל פרט מקבל את הערך שלו מתוך הכלל, ובמילה הוא גם לא יכול להפריע לכלל. בדיוק דיברנו על זה במצבים אחרים קצת, זה גם קשור פרשות האלה, כי אחרי מות מתחיל, אחרי מות קדושים, אמור, כמו שאנחנו יודעים, מחטא נדב ואביהו, אז רק אולי נזכיר את זה, שם אנחנו לומדים את הדממה, זה קשור לכל רצף הפרשיות. נגיד זה באופן כללי, ששתיקה זה בדיוק נקרא לזה נקודת ההתמודדות הכי קשה שיש לנו הרבה פעמים בלימוד תורה. אדם ניגש לתורה הרבה פעמים, הוא עסוק בלדברר אותה. הוא לא מסוגל לקבל אותה, הוא חייב להסביר אותה, הוא חייב לנמק אותה, ואם משהו קשה, אז הוא חייב להוסיף איזה משהו. כי קשה לו עם קושי, קשה לו עם בעיות, קשה לו עם מציאות שהוא לא מבין. דווקא אצל, תכף אולי נספיק, נדבר על זה גם לגופם של דברים, שתיקה זה מציאות שצריכה עיון גדול מאוד איך אנחנו ניגשים אליה. ואנחנו יודעים בפרשות האלה שהשתיקה היא תולדה של גדלות אדירה של אהרון, שבזכותה, לא בתור פרס חיצוני, אלא זכה, אתם מכירו את רש"י מביא, שבזכות אותה שתיקה אז הוא זוכה לשמש, והוא מדליק את המנורה, ויש איזה כל מיני מדרשים על וידום אהרון אחרי ששני בניו מתים. ולמה הם מתים, ולמה השתיקה מבטאת את זה, ומה אנחנו לומדים מזה פה, אני חושב שזה נקודה, נקודה מעשית שאולי נספיק להגיד אותה, אבל לפני זה הקדמה. רק כדי טיפה להיפגש פה עם השיטה, איך הרב ציודה לומד. הרב ציודה מביא פה סעיף 2, קודם כל הוא מסביר ששמות ויקרא זה דבר אחד. צריך לדעת, מי שניגש לספר ויקרא והוא לא מבין איפה הוא נמצא, הוא לא יכול להבין כלום. ואז יש לו כל מיני שאלות על הקורבנות, יש לו שאלות על איך זה נראה, ולמה זה דווקא ככה, ועל הסדר, יש הרבה מאוד שאלות, הפרשנים עסוקים בהרבה מאוד שאלות. אבל קודם כל, הקדמה לכל צריך לדעת שאתה באמצע הוצאה אל הפועל של ספר שמות. ספר שמות נגמר בפרשת, אנחנו מכירים, אבל בפועל, מה שאנחנו רוצים להגיד פה, שמיני. ספר שמות, ספר תורת כהנים של ויקרא, הוא בעצם הוצאה אל הפועל המשכה. אחרי שיש את ספר שמות בפועל, אז נכנסים לתוך המציאות המעשית. איפה זה בא לידי ביטוי? בספר תורת כהנים. ספר שמות, יש לו שלושה מרכיבים. ספר שמות בנוי מיציאת מצרים, קבלת התורה והשראת שכינה. מציאת מצרים זה רגע אחד מאוד מאוד גדול מרומן ופסח. מתן תורה זה גם מעמד שהקדוש בירד השם על הר סיני, מציאות שמתגלה, כמו שאנחנו יודעים, אל תדעו להביא את זה לקראת החגים, בטח ראיתם את זה, תראו את זה לקראת שבועות, בתור מדרגת הקדושה השנייה, קדוש, קדוש, קדוש. מדרגה האלוקית העליונה זה אני ולא מלאך, שזה הקדוש ברוך הוא מתעלף בתוך מצרים, אנחנו עומדים מול מציאות אלוקית וכולם מתים. ומתברר שעם ישראל לא מת, ועל זה אנחנו חוגגים את פסח, מכת בכורות. אחרי זה מתוך זה מיד יש את מתן תורה, אבל המדרגה השלישית זה מדרגת השראת השכינה, שההבדל בינה לבין השתיים קודמותיה זה שהיא לא גדולה והיא לא סנסציונית והיא לא הופעה אלוקית מלמעלה למטה בצורה שהיא נגד כל המציאות, לא קרה כלום כביכול, אבל זה קבוע, זה חג סוכות. כנגדו ככה סוכות מסביר, שסוכות זה שבעה ימים שאנחנו חוגגים את מה שהיה כל הזמן, 40 שנה, סוכות הושבת לבני ישראל. המציאות הזאת שהחיים עצמם, נועם החיים, פשטות החיים, החיים במובן הקבוע והרגיל שלהם, עצם החיים, יש בו שכינה בישראל. לא קרה כלום מבחוץ, שמבחוץ הרבה פעמים עוזר לנו להבין מה קורה מתחת לפני השטח. אבל אחרי שאנחנו פגשים בקדושה העליונה הראשונה, ומתוך כך יורדים למדרגת הקדושה השנייה, כמו שאנחנו אומרים בבא לציון בתפילה כל יום, יש מדרגה שלישית, שזה מופיע בתוך נורמליות החיים הפשוטה. איפה זה בא לידי ביטוי בישראל? בבית המקדש, במשכן. אז ספר תורת כהנים הוא בעצם מברר איך זה מופיע בפועל, בתוך החיים. דור המדבר זה דור מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד גדול ועילאי, אבל הוא לא חי את זה בפועל בחיי היחיד, כי שם חיו בתור מחנה שמסודר בצורה מאוד 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 כללית. כמו שבלעם עומד מרחוק, מתפלא, משתומם, יוצא לו הברכות הכי נפלאות ללעתיד לבוא מתוב והולך היעקב, הוא מסתכל על המציאות הישראלית, על החיים הפשוטים, חז"ל דורשים את זה לציור, איך הם מסדרים את הפתחים זה כנגד זה, כמו שאתם מכירים. אבל יש פה איזה מבט שאומר, החיים הישראליים מצד עצמם, זה דבר גדול, אבל במדבר זה קל לראות את זה, כי באמצע יש את האוהל, ובאמצע יש את התורה, באמצע יש שכינה, ויש ענן, ויש מציאות שהיא לאט לאט מופיעה ומפקה בכל האיברים בצורה מאוד מאוד סימטרית, איש על מחנהו ואיש על דגלו. אז כשנכנסים לארץ זה מסתבך. וזה מתחיל להיות מבולגן, למרות שגם בארץ יש סדר, הופעת השכינה בישראל. איך מגלים את הופעת השכינה בישראל? על פי גורל. גורל, יש לזה שני ביטויים. אצלנו כשאומרים גורל, הכוונה הגרלה, מה שיוצא, אני מרוצה, אני מקווה, אבל אין לי שליטה על זה, וממילא זה רנדומלי כזה, זה מקרי. אבל גורל בתורה זה בדיוק הפוך, הגורל מגלה, כמו שיש גם ביטוי בעברית, אומרים גורל, הכוונה, ישראל יש להם מזל, יש להם, אין מה להם מזל. גורל במובן הזה של ייעוד, של תכונה. הגורל, כלומר, אין לנו אפשרות להשיג ולחלק את זה לפי כל מיני עקרונות שאנחנו מבינים אותם. אז אנחנו כביכול, על פי גורל, נותנים לקדוש ברוך הוא להופיע. ככה חילקו את הארץ, בעצם זה על פי השם. הגורל זה עוד ברור איך הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות. ספר תורת כהנים זה כאילו מציאות שהיא בתוך מציאות. זה ספר יותר פנימי בתורה, ספר האמצעי, והוא מברר לנו איך בפועל יש סדרים להופעת הקדושה במחנה. קורבן תמיד, כל הקורבנות, כמו שעברנו עד עכשיו, אבל עכשיו אנחנו מתחילים מדרגה אחרת לגמרי. בתוך ספר ויקרא, רק נוסיף עוד הקדמה אחת, אני יודע שזה לא הנושא, אבל זה הנושא, דעתי היותר חשוב. קודם כל הרב ציודה פה, שאני הקלתי לכם, הרב ציודה עכשיו מסביר מה זה ספר בראשית, כי אם הסברנו מה זה ויקרא ושמות, לא להסביר מה זה בראשית, זה לפספס את הכל. אז כאילו בשביל כל פרט בתורה צריכים עוד כל התורה, אז צריך הרבה שיעורים, כנראה שזה רק כמראה מקום בלבד. אבל תראו מה זה, ספר בראשית הוא מסביר קודם כל ברמה העקרונית על בריאת העולם, אחרי זה על אברהם אבינו, אחרי זה על אברהם בתור שורש ישראל, ומתוך כך מה המשמעות של אברהם נפגש עם ארץ ישראל. מה זה קשור פרשת שבוע? בלי זה אתה לא מבין מה אתה עושה פה. זה כמו להיכנס לחתונה ולחשוב שזה אירוע, סיבה. זאת אומרת, חיי חיה, אחלה אוכל, אחלה תזמורת, אחלה סמלה, לא יודע מה, כן, נכנס, מה היה, היא הייתה, היא לא הייתה, הוא היה, הוא איפה זה, כל מיני פרטים, פרטים. הפרטים האלה מאוד מאוד חשובים, יש כאלה שמשקיעים בהם זמן לא מבוטל לסדר אותם, פרחים, דברים מאוד מאוד חשובים, אבל הם חשובים מתוך זה שיש מרכז, נפקמינה, למשל השנה, ברוך השם, מתוך הקורונה, באילוצים, שאולי הם מחזירים אותנו קצת למבט שפוי, אנחנו חייבים להחליט מה חשוב. יצא לי לחתן איזה חבר מהצבא, שבתחילת לפני שנה, שזה היה הכי קטסטרופה, לא יודע אתם הייתם, אבל זה היה בטח בבית, כי היה סגר, אבל לעשות חתונה בסגר עד 20 איש, אם לא תזכו, אז אתה צריך לתעדף פה, אז החתן והקלה צריכים לבוא, נכון? וההורים צריכים לבוא, ואם זה משפחה גדולה, נגמר. אז מה עושים? איפה החתונה? החתונה שחלמו עליה כל החיים, ובגבורה גדולה, חבר'ה שהם לא לומדים שווה חברון, בדיוק, וגם לא ברמור, וגם לא בעצמונה, וגם לא בכלל, לא דחו את החתונה. זה לא יאומן, זה קידוש השם שאני לא יודע אם אנשים מבינים אותו, הם ויתרו על כל המעטפת החיצונית מתוך מודעות עמוקה לזה שהעיקר נמצא לגמרי פה, וגם צריך איכשהו לעקוף את זה קצת עם כל מיני חוקים, אבל ודאי שזה לא היה האירוע המטורף והמופרע שהרבה פעמים מפריזים בו והוא על חשבון העיקר, שזה הרבה מאוד נפקמים. אולי נזכיר את זה תכף. אז מתוך זה, יש פה עוד עריכות גדולה מאוד, יש הקדמה, אני אזכיר, הרב אבינר, פעם זה היה מופיע פה, הרב אבינר מביא, למה קוראים לזה שיחות הרב ציודה ולא שיעורי הרב ציודה? ראיתם את זה פעם? תסתכלו, לא נרוס לכם, אני אגיד שהרב אבינר אומר, שיחות זה לא שיעור. שיעור זה דבר שיש לו שיעור. שיעור הכוונה, בואו אני אגיד לכם את זה. כך, עכשיו אתה הולך עם זה, כל הדברים ששמענו הרב ציודה, הוא נתן לך מתנה, אז אתה יכול להתבונן בזה, לקחת את זה, לשים את זה בבית, לחזור על זה. שיח זה מציאות שהיא מתחילה מעולם פנימי. הדיבור הוא מפגיש אותך עם עולם פנימי. הדיבור יש בו תכונה שהוא יודע לאחוז במציאות מעשית עולם פנימי אינסופי. לכן, מה, זו פרשה הקודמת, מה אומנותו, חז"ל דורשים מפסוק בגמרא וכולי, מה אומנותו של אדם בעולם הזה, אומנות, פורשו של דבר, איך לבטא בכל מיני ביטויים מעשיים, חומריים, גסים, גואש, חצוצרה, לא יודע, איזו אומנות, פיסול, יכול להיות שאנשים לוקחים לך איזה קקטוס, שמים לידו פח, זה אומנות. להסתכל, אתה לא מבין את זה, נכון? אבל מי שיש לו כישרון אומנותי, לא כמוני, אז הוא בא, מסתכל, מתחיל לבכות, לא מה אתה בוכה? אני אקח את זה ומפריע לך, לא, 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 זה יפה, זה טוב, הוא מבין, למה? כי זה רק סימפטום חיצוני לעולם פנימי. אדם שומע איזה שיר, מתחיל להתרגש. ממה הוא מתרגש? יש לו יכולת לשמוע דרך איברים וחושים ומדדים חיצוניים, חומריים, גסים, גסים לגמרי. אבל הוא נוגע בנקודה פנימית, שאותה הוא לא יודע לבטא ולהסביר, לפעמים להצליח להגדיר. מהבחינה הזאת זה דומה, לא אותו דבר, לנבואה. יש בחז"ל, ביחס לשירה ועוד, שירת הים זה מדרגה נבואית מאוד מאוד עליונה, שירה. שירה זה ביטוי, אז זה שיר משה, אחרי זה גם מרים. שירה זה היכולת לאחוז במלל מדרגת חיים שראתה שבחה להם משהו רואה אקסקל ובזה. אז כולם מתרוממים לדבר הזה. אז ישיר משה, חז"ל דורשים על ה... זה נחמד, למה זה נכנס לתורה? כל איזה פזמון מכניסים לתורה, כי זה מה שהיה, התורה היא ספר היסטוריה. תורה היא ספר היסטוריה במובן הזה שהיא מפגישה אותנו עם מדרגת החיים הישראלית שהולכת ומתפתחת בהיסטוריה. השיר הזה זה לא איזה אנקדוטה בזמן, אלא זה מדרגת חיים שהצליחה לקבל ביטוי. חז"ל מגדירים, עוד לך אמרנו פעם, נביא, זה מופיע בפרשנים. למה קוראים לנביא נביא? לשון בורא ניב שפתיים. יש לו יכולת לבטא מפגש עם עולם שמימי בביטוי שפתיים. וזה תכונה ישראלית, עם של נביאים. לכן, לא יחל דברו ככל יוצא מפי ויעשה בפרשת נדרים, כל דיבור ישראלי הוא ביטוי של עולם רוחני. אז מה אומנותו של אדם בעולם הזה? לא לדבר! אז למה יש לך כוח דיבור? חז"ל אומרים, רוח ומעלה, ראי אדם לנפש חיה, הבריאה, בנויה חטיבות חטיבות, מדומם, צומח וחי, ומדבר. מדבר זה התכונה. חז"ל אומרים, הדיבור זה מדרגת האדם. מה שאומר דעה ודיבור. הדיבור הוא ביטוי לדעת. הביטוי מבטא את הדעת, אבל הוא אף פעם לא מבטא אותה לגמרי. הוא יכול לבטא אותה. אלא מה? פרשה קודמת למדנו על דיני לשון הרע, והרבה פעמים לשון הרע נתפס אצלנו כביטוי שהוא פוגע במישהו ועושה רע. זה לא לשון הרע. לשון הרע, הדוגמה בתורה זה מרים, לא פגעה במשה, משה לא בכה בלילה כשהוא נעלב, הקדוש ברוך הוא יצא להגנתו, אמר למה אתם מלכלכים עליו, נכון? זה לא לשון הרע. זה... אצלנו לשון הרע זה עיתונות, זה לא לשון הרע, זה רצח. זה הרבה יותר חמור. הלשון הרע במובן העמוק שלה, מופיע הרב צודה בכמה מקורות, בעיקר בתזריע מצורה שזה הנושא, שלשון הרע זה לשון שלא מבטאת עולם פנימי. למשל, תורה מאוד מעריכה בכמה מקומות לגבי לשון נקייה. דוגמה הבולטת שהרב צודה מביא, זה מופיע ביחס לבהמה תאורה, והבהמה אשר איננה תאורה. מה זה איננה תאורה? זה ארוך. תגיד לא תאורה, תגיד תמה. תמה קצר. קולה, כולם מבינים. למשל, פרשה קודמת, מאכלות אסורים, תמה טהור, דוך, כי זה למעשה. אבל כשהתורה מדברת על זה במושגים כלליים, אז היא מעריכה בלשונה ומבטאת את זה בצורה נקייה יותר. מה זה משנה? לא טהור, תמה. מה ההבדל? זה נקי. אז אנחנו גם יכולים להבין, זה עדין יותר, אסתטי יותר, אבל יש עוד ביטוי. לשון קצרה. שמעתם פעם על זה? לשון קצרה, יש על זה ביטוי בגמרא, שהקפידו על מישהו ש... דיבר מילה מיותר. מישהו היום רק להגדיל את החיבור, נכון? כותבים, לא רק כותבים באותיות יותר גדולות, גם כותבים סתם מילות קישור, מוסיפים עוד. העיקר שזה יראה בסוף רציני. אצלנו זה בדיוק הפוך. אם הביטוי בחוץ נראה רציני על חשבון הביטוי הפנימי, זה לשון הרע. זה דיבור שמפריע לעולם הפנימי להתגלות. אז מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אומנות. איך הוא מצליח לאחוז את העולם הפנימי לתוך החיים המעשיים. דיבור זה השלב הראשון בהשתלשלות של רצון למחשבה למעשה. דיבור זה בדרך למעשה, זה כבר מעשי. אפשר לשמוע, מישהו אחר מבחוץ יכול לקחת את זה, יכול להבין אותך, יכול לקבל אותך. אבל אם הדיבור הוא מבטא את כל העולם הפנימי שלך, אז כנראה העולם הפנימי שלך הוא מאוד מאוד מעשי גם כן. ולכן הדיבור שלנו צריך להיזהר שלא יהיה לשון רע במובן של מפריע לעולם הפנימי. אז האומנות הכי גדולה של האדם זה שהעולם הפנימי שלו יהיה כל כך בעל ממשות, שכשהוא ידבר, אז זה יופיע עולם פנימי. רצו למקום אחר מסביר, זה גם חידוש גדול מאוד בעיניי. חז"ל אומרים שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. דבריו נשמעים, לא הכוונה מקשיבים לו, עושים מה שהוא אומר. זה לא כתוב, זה גם לא עובד, זה כתוב. אלא דבריו נשמעים פירושו של דבר, לא שומעים מה הוא אמר ואז עושים, כי זה הצד הכי נמוך של הדיבור. דבריו נשמעים, הרב צודה אומר, לעצמו. שמעתם פעם מישהו שאומר משהו והוא גם שומע את עצמו? אם אתה אומר למישהו שהוא הזוי, אתה אומר לו, אתה שומע את עצמך? אתה כזה לא מקשיב מה אתה אומר, זה הזוי מה שאתה אומר. אבל כשהרב צודה אומר שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לעצמו פירושו של דבר, זה דווקא בדברי תורה, זה המשך של הפסוק שם שהגמרא דורשת. יכול גם בדברי תורה להיות אילם, צדק תדבר. גמרא אומרת, דברי תורה יש להם כוח להוציא אל הפועל, אדם אומר דברי תורה, נכון? לכאורה, אני אומר לכם מה אני מבין עכשיו. לא נכון. אני גם את הדברים האלה, אני לא, אני רואה שנזכר קצת להבין אותם. אבל אני אומר רק את זה, א', דברים ששמעתי מרבותיי, וב' צריך לדעת שכשאדם אומר דברי תורה, הוא אומר תורה. אז יוצאת ממנו תורה, הוא לא מעביר מסר. אני לא עכשיו מקריא, הלוואי, אם היה לכם כוח, אם הייתי חושב שאתם יכולות, הייתי פשוט קורא.
זה הכי טוב.
אבל נראה לי כולם היו מתים פה, אז אמרתי, יאללה, קצת נעזור, בכל זאת, גם אני. אבל האמת היא שדברי תורה, תן לתורה לדבר. למה אתה מדברר אותם? זה חמור מאוד. כי לפעמים, מרוב עודף, הסבר, פרטני, מדוקדק, זה כל כך בהיר, שזה לא תורה. זה הופך להיות מאוד אינטליגנטי, מאוד מובן. וזה טוב שזה מובן, אם זה מאפשר לך לגעת בעולם הפנימי. אבל אם זה חותך אותך מעולם הפנימי, במקום לגעת בנצח, אתה נשאר עם איזה רעיון פרטי, אתה יכול להשתמש בו להמון המון דברים, אז את העיקר פספסת. זה כמו שאנחנו אומרים, כל דיבורים. דיבורים, דיבורים, דיבורים. מישהו מסוגל לשתוק? תחשבו היום שמישהו מראיין אותו ברדיו, שואלים אותו שאלה, ואז הוא אומר, רגע, אני אחשוב על זה. זה אף אתה משידור, רגע, נכון, מה אתה... יעזבו לנו את התחנה, חייבים לדבר כל הזמן. אז זה נשמע לכם אנשים מופרעים שעושים רדיו. אבל אולי כולנו גם עושים בזה. נשב... שמעתם פעם מה זה? שתיקה מעיקה? תדעים מה זה? להדגים? תדעים מה זה אומר שתיקה? תחשבו, בחור ישיבה, שיעור ור, יוצא לפגישה. שמעתם את זה לפגישות? אז הוא עכשיו יושב מול מישהי, אז הוא שואל את איזה שאלה, והיא חושבת. מה הוא עושה בינתיים? מתחיל משמור כזה, נכון? ככה, שולחן, מסתכל, הוא מוזרה. לא נעים, אז הוא מהר שואל עוד שאלה. כי זה מעיק, למה זה מעיק? אז זה עוד, טוב, זה דוגמה קצת נמוכה, אני לא אומר. אולי לפעמים זה טוב, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אני רק אומר. יש מצבים שבהם אתה עומד מול משהו עמוק. אבל אתה לא מסוגל לתת לו מקום, כי אנחנו חיים מציאות מעשית. בתורה זה חמור, אבל זה נפקא מינה בכל החיים. למשל, מתן תורה, אפשר להתבונן על הביטויים החיצוניים שלו, זה נראה אירוע אקסטרווגנטי. איך אומרים? תורף, תורף. נכון, אתם עוזרים לך, היה, מה היה? לא יכול להגיד לך, היה, אין, לא יכול להגיד לך. למה? כי באמת, החז"ל אומרים זה הפוך, אבל... חז"ל אומרים שזה כל דממה דקה, יש מציאות שבה... זה לא סותר שזה מופיע גם בכל המציאות החיצונית. אבל מה מופיע במציאות החיצונית? כדי להיות פנוי לזה, הציפור לא צייצה וחזר, יש לנו מדרשים הרבה מאוד אריכות על הדבר הזה. ותמיד אני מביא את הדוגמה הזאת, אז אם תבינו, כי זה קשור גם לדברים מעשיים שאנשים עושים, אבל... שמעתי פעם ממורנו רבינו הרב מרדכי, שהוא הביא את זה כדוגמה על חופה. אדם עומד בחופה, יש שבע ברכות. ומי מברך? ובסוף הסבא כן הגיע, בשנייה האחרונה, ולא ידעו. אז הוא ממוקם בסוף, והוא על כיסא גלגלים, כי כשהוא הולכת, הוא גריאטרי כזה בן 94, אבל ברוך השם, זכינו רוב על החתונה, אז נותנו לברך ברכה שלישית. ברכה שלישית מכובד, הסבא, מויש הלך. בסדר? כמה זמן לוקח לו להגיע לבמה, כל אחד ידמיין עצמו, עכשיו יש 90 שניות להעביר. אז מחכים. זה יותר מעיק, הרבה פעמים, את הציבור, אתה רואה שהוא כבר בנרבים מפגישה. שם זה פשוט עבודת מידות, אבל זה בין אדם לאדם. פה זה ציבור, מה קורה היום, הרבה פעמים, מישהו מעלה בדעתו שמחכים בדממה 90 שניות, אני עוד מפריר, זה יכול להיות 3 דקות, זה יכול להיות ממש, נכון? תעלה כבר, למה לא שמו אותו לפני זה? זה חבר הזמן, והצלם זה צורף לו בינתיים זמן, וכולם מחכים, וכולם במתח. לפעמים אפילו החתן והכלה במתח. אז מה עושים בינתיים? ישר על העקה, נכון? שלא יהיה שקט. כי שקט זה יבש, נכון? זה לא שמח, ומה זה חתונה? חתונה זה שמח. למה באנו? שמח! באנו לשמח גם, אז בוא נשמח. אם נחכה בשקט, אז זה כאילו, לא, חתונה צלום כזה, אתה לא... אז ישר, כולם מתחילים, על העקר, על הגעת מכירים, נכון? אני לא מדבר עכשיו הלכתית, שיכול להיות בזה מורכבויות מסוימות, להגיד, אני אומר, יש בזה משהו, ואני לא עוד פעם, אני לא אומר מה לעשות, כל אחד לפי עניינו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. חוץ מה שהרב בחתונה יכול להגיד, אם הוא אומר כל עוד בשקט, אז להיות בשקט. באופן עקרוני, אני אומר על העצם האב האמין הזאת, שאדם עומד מול משהו כל כך גדול, והוא נאלץ ליפות אותו. הוא רוצה לעזור לו. הוא חייב להוסיף לו משהו כדי שזה ייראה במבט המצומצם והנמוך שלו, גם טוב. כי זה לא מספיק, לפי הקנה מידה, הנמוך שלו בא לידי ביטוי. הוא חייב את הביטוי, אנחנו מכורים לביטויים מעשיים, כי אנחנו חומרים. זה לא אומר שאנחנו בבעיה, זה לכתחילה ככה, אבל צריך להיזהר שזה לא יהפוך את הסדר, שזה לא ישתלט עלינו, שלא נסתכל רק על החיצוניות ונשכח מה עומד פה. וזה יהפוך להיות אירוע מאוד מאוד שמח, אבל לא מעמד הר סיני. כמו שבמעמד הר סיני אנחנו לא מוסיפים שום דבר, אפילו לא מעיזים לחשוב, אף אחד לא שואל תוך כדי רגע ומה זה אומר את זה, אין שאלות במעמד הר סיני, לא בגלל ההיראה במובן של, יש מקומות, נכון? יש דברים שלא עושים. יש מעמדות מסוימות שאתה לא, באופן טבעי גם, אתה לא מנסה להוסיף שום דבר. אבל רוב החיים שלנו זה מעורבב ביחד, החוץ והפנים. לכן בסוף פרשת שמות, נחזור לענייננו, אחרי יציאת מצרים ומתן תורה מגיעים לבשכנתי בתוכם. וזה מופיע מתוך המציאות של בית מקדש. לענייננו, אני כן רוצה לקרוא פה קצת, דבר אחרון, אמרנו נספיק קצת, אמרנו 10:30, נכון? תסתדל. ספר ויקרא, רב צודה אומר, זה המשך טבעי לספר שמות. עכשיו, לא סתם הוא מאיר את זה, יש בכל מיני מדעי היהדות וביקורת המקרא, יש כל מיני ניתוחים שבאמת יש להם הרבה מאוד קושיות לבסס את ההמצאות, לחתוך ולהגיד, זה בכלל כתב משוחרר, זה רמי משוחרר, כי באמת בסינרגיה הטכנית בין הפרשות זה נראה כאילו לא קשור בכלל. יש פרשיות שלא מסתדר. וחז"ל מעריכים להגיד לנו הרבה פעמים כשיש קושייה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה לא קושייה של, אני אמרתי לך מראש, יש פה עריכה מיוחדת, אל תקשה עליי איך זה כתוב לפני זה, זה לפני, אמרתי לך, זה סדר בלגן, אל תבוא בתלונות. לא, אין מוקדם ומאוחר בתורה פירושו של דבר שהסדר האלוקי הוא לא לפי הסדר שלך. בדרך כלל דיברה התורה כלשון בן אדם לפי הסדר הכרונולוגי, דיברה התורה כלשון בן אדם לפי איך שזה נראה באופן טבעי, אבל הסדר האלוקי הוא לא כפוף לסדר האנושי, ולפעמים זה נראה אחרת. ולפעמים זה כתוב לא לפי הסדר, ולפעמים משהו שנראה שולי מאוד בעינינו, כתוב באריכות אדירה, כמו פרשת נשא שחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, על אותו דבר בדיוק. ויש פרשיות של בריאת העולם שעושים לך את זה באיזה ראשון של פרשת בראשית, נגמר, הבנו. למה זה נגלה וזה נסתר? זה מהלך אלוקי. הסדר של התורה הוא עוזר לנו להיפגש עם המסדר, ולא רק עם הפרטים. ולכן לפעמים כשאתה מסדר את זה קצת אחרת, אז אתה רואה את הסדר באמת. ולא כמו שאנחנו אומרים היום, כששואלים מישהו מה שלומך, אז הוא אומר, הכל בסדר. אמרו, ברוך השם. הכל בסדר, הכוונה, בשליטה. אני יודע בדיוק איפה אני, זה, אני כל הזמן, זה מציאות שהיא הרבה פעמים, שוב, זה טבעי, זה בריא, אדם צריך את היציבות, צריך את הקביעות, אבל זה לפעמים על חשבון הסדר האלוקי, כמו שאמרה לו, אומר, יש סדר לניסים. אפילו ניסים שזה הגדרתם היא יציאה מהטבע המסודר, זה חלק מהסדר האלוקי. זה לא התערבות גסה חיצונית, זה סדר. צריך להיות פנויים אליו. כל זה מוביל אותנו לקראת הפרשות שלנו, הרב צודה אומר ככה בסעיף 15, מן הכלל אל הפרטים, שזה כל מה שהסברנו עכשיו. עד כאן ברור עניין כלל ישראל, ועכשיו הידבר השם אל משה ולאהרון לאמור עליהם. כל הדיבר האלוקי, זה מופיע הרבה פעמים בתורה, אנחנו לא כל כך מבינים את זה, וידבר השם אל משה לאמור. וידבר השם אל משה, והנה הוא כותב את זה, זה לאמור. למה חשוב? שכל הזמן יכתבו לנו לאמור. ויש לזה לפעמים עריכות כמו פה, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, עליהם. זה ביטויים מיותרים, התורה היא מאוד מאוד תמציתית. הביטוי פה עוד יותר חמור, כי וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור עליהם. דברו אל בני ישראל לאמור, הבנו, לאמור, לאמור, לא, זה סדר השתלשלות. מה אתה אומר, זה לא כל התוכן. מה אתה מדבר באמירה, יש לזה גם כמה נפקמינות, דיבור, אמירה, אוקיי, זה עכשיו, חזל מביאים. החידוש הגדול בתורה זה דווקא הסדר הכללי שלה. ופה אולי נגיד הגדרה אחת למעשה, אני חושב שקשורה גם למה שאמרנו פה וגם באופן מעשי בפרשה שלנו. בסוף פרשת שמיני, היום השמיני, נראה את זה בקצר קצרה, אבל היום השמיני זה בעצם, זה לא במקרה, 7 ימים משה רבינו מקים את המשכן, מכירים? מכירות, וביום השמיני אהרון נכנס, אז משה נכנס, נכנסו ביחד, בסוף יש השראת שכינה. וזה פלא עצוב, וכל עם ישראל מתרומם מהדבר הזה, זה השראת השכינה. ביום השמיני הזה גם היה חטא נדב ואביהו. ועל זה משה רבינו אומר, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, שמשה רבנו אומר, הדברים ידועים, חשבתי שזה יהיה בי ובך, כי מי הכי גדול בעם ישראל? משה ואהרון פשוט. אבל גדולים ממני וממך. מתברר שנדב ואביהו גדולים ממני וממך. זה לא כל כך ברור. יש מדרשים שאומרים שמשה רבנו התפלל על אהרון ולכן הוא ניצל, ואלעזר ואיתמר שרדו את הגזרה על חטא העגל, שהיו אמורים גם כן למות באותו יום. ואם הם גדולים, הם צריכים למות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, אני לא יכול להריף את זה עכשיו, אבל יש הגדרה אלוקית שכשבונים את בית המקדש, כשמופיעה שכינה, ברגע הראשון שהשכינה מופיעה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המציאות הישראלית, לא נחזיק את זה, לא נחזיק מעמד. נפקמין הראשונה, לא נזכיר את כל ההיסטוריה, אבל עוד לפני מכת בכורות, במכת חושך כבר יש ברור מאוד מאוד נוקב, שלפי שיטה אחת בחמושים עלו בני ישראל מצרים, 80% מתו במכת חושך. זה עוד לפני ההתגלות האלוקית של מכת בכורות. במתן תורה, מיידית כמעט, יש נפילה של כל האומה בחטא העגל. כמעט כל האומה. חוץ משבט לוי ואנשים. וזה מאוד מאוד חשוב גם, זה קשור באמת למבט של אנשים פה, איך הם מוסיפות את המבט הזה שהוא לא מושפע מהחיצוני. היכולת לחיות עולם פנימי בתוך העולם המעשי, זה לא אפשרי במבט אנושי. ולכן המבט החיצוני, המבט של האנשים יותר, המעשיים יותר, הם באמת נופלים בדבר הזה. בחטא העגל, יום חתונתו, ויום שמחת ליבו זה התאמת המשכן. גם בזה יש נפילה חטא הדב אביו. בכל רגע שבו יש התנוצצות, בבת אחת שהמציאות מופיעה בצד הפנימי, מיד יש נפילה. הנפילה הזאת היא לא נפילה של קטנות, היא דווקא נפילה של גדלות. בקרובה יקדש גדולים ממני וממך. אני חושב בפשט, זה השנה אולי התחדש לי, אני חושב גדולים ממני וממך, תמיד היה קשה לי, איך גדולים ממני וממך? יותר גדולים משה רבנו? אולי. אני חושב ממני וממך זה לא תחרות. כן, משה אמר לו, התבאס, אני חשבתי, אני הכי גדול, חשבתי הכי גדול, מה שייך, משה רבנו, הענב מכל אדם. אני חושב, גדולים ממני וממך, פירושו של דבר, שכשיש משה ואהרון, נפקמינה היום, אני חושב, זה לא רק משה ואהרון, אלא כל הציבור של תלמידי חכמים בדור, כל הציבור, הגדודים של מאמינים, כל מי ששייך ללימוד תורה ולימוד אמונה, אז הוא מגדיל את האומה. וממילא יש אפשרות גם ליחידים אחרים להיות יותר גדולים בזכותך. הם לא גדולים יותר ממני, אני כפרט, מול הוא כפרט, אלא הם יהיו יותר גדולים בזכות ממני וממך. מתוך שיש ממני ומתוך שיש ממך. כשיש משה ואהרון, אז ממילא כל יחיד בישראל נהיה יותר גדול. כשיש תורה באומה, אז כל יחיד נהיה יותר גדול. כשהוא נהיה יותר גדול, זה ההתפוצצות בפרשה שלנו, אז זה לא מחזיק לפעמים, כי להיות אדם גדול, נפקמינה. אתם לומדות דברים גדולים ברוך השם במדרשה. לחיות את זה בתוך החיים זה מסובך מאוד. כי החיים מורכבים מלעשות כלים, ולהוריד זבל, ולמצוא עבודה, ולאחר לאוטובוס, וזה החיים. כשיש זמן לתרבות הפנאי, יושבים, לומדים סיבות הרצויות, איזה דברים שהם שובבי נפש, תורת השדימה, משיבת נפש. אבל החיים, רוב החיים, זה פרנוס, זה כל מיני דברים שמאלצים אותך להתעסק בדברים פחותים יותר. אז זה בדיוק הפוך. זה המסובכות הזאת שדיברנו עליה קודם. לחיות אותם בפועל זה קשור דווקא לצד הנשי יותר. קשור לכולם, זה שני הצדדים, הדואליות הזאת שקשורה באמת לשני המבטים בזוגיות. מופיעה דווקא הפרשה שלנו. בסוף, אחרי חטא נדב ואביהו והתיקון הגדול, בפרשה שלנו מסבירים, אז איך עושים את זה יותר? איך עושים את זה יותר טוב? ולא נאריך בזה, כי נגמר הזמן, אז רק נקרא. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. לא כתוב חטא, לא כתוב, בפרשה עצמה יותר מבואר, בחז"ל דורשים, מה בדיוק היה שם? שטויי ראש, שטויי יין, יש איזו אריכות גדולה מאוד, למה זה לגדלותם? מה הייתה ואמינא שלהם? אבל פה כתוב, ויאמר השם אל משה, דבר, וגם, עוד פעם, יש פה דיבר אחרי דיבר אחרי דיבר, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון, תגיד לו אתה, יש פה סדר השתלשלות איך לפגוש את המבט הזה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות, כי בענן יראה על הכפות. איך ניגשים אל הקודש? לא, אי אפשר להעריך בזה עכשיו, אבל המציאות הזאת של הענן ושל המורכבות ושל הריחוק ושל הערפיליות, לדעת שיש מציאות פנימית, לפני ולפנים, כהן גדול נכנס לפני ולפנים, לא בכל עת. בסוף, הוא אומר לו שזה רק ביום כיפור. למה לא מתחיל מזה? ולמה לא הזהירו על זה קודם? כי כשניגשים אל הקודש, זה לא מציאות מעשית. אז אומר לך, תשמע, באים פעם בשנה, ונכנסים ככה וככה, ונופים ככה וככה, אתה מפספס את הקודש. הקודש זה מציאות שהיא קיימת בתוך החיים עצמם. איפה מגלים את זה בפועל, זה מסובך מאוד. מסובך מאוד פרושו של דבר, לגדלותנו, זה יכול להופיע ברגע אחד, ביום אחד, באדם אחד, בשלב אחד, וענה נראה על הכפורת. אל יבוא בכל עת, זה גישה, זה לא הדרכה מעשית. בסוף גם, למעשה יש הלכה. יום כיפור, כל סדרי עבודת כהן גדול, זה בסוף הפרשה. פה בכל עת, זה לא הכוונה, אל תבוא, רק שאני אגיד לך, בכל עת הכוונה, באומרן להכוונה, זה לא שגרתי. להיות שייך לקודש, זה לא בשגרה. נסיים, סיום, הרב ציודה אומר, פעם שמה מישהו אומר לו, אתה בא לקפוץ לכותל, נתפלל? אתה יודע, מסתובב לו, אומר לו, לקפוץ לכותל? לכותל לא קופצים, מה זה קניון, מה זה בסטה? לא בגלל שאתה מזלזל בכותל, לכותל גם לא הולכים כל הזמן. אולי יש מקובלי, יש מי שזוכה להיות במדרגה הזאת, גם למערה. אנחנו זוכים פה להסתופף בצל חיי האבות. אנחנו לא כל הזמן הולכים, כי זה עלול לשחוק לנו את המבט. לא ניגשים אל הקודש בתור דבר סבבה. תורה זה לא סבבה. תורה היא גם סבבה. התורה היא דבר אלוקי. אנחנו לא נבלים מזה שמופיע בכל רבדי החיים. עד לתחתונים שבתחתונים שבהם. אבל צריך לדעת שקודש מצד אחד זה הדבר המבוקש יותר טבעי, ולכן התורה לא הזהירה לפני זה. וכשנדב אביהו מסתערים על הקודש, זה מרים בנו הבנה מה זה קודש. אז הם מתים. הם לא מתים בתור עונש. הם מתרוממים לחיות את המדרגה אחרת לגמרי. הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש, זה גילוי הקדושה. אבל כדי לגלות את זה בתוך החיים, יש סדרים אלוקיים שהם כביכול מרחיקים אותנו מהקודש. ולא נדחפים אל הקודש, ולא עולים בהר, ולא נדחפים ללכת בצורה מעשית. לאבי, חייב לומר היום, שאולי זה החטא היותר גדול שיש בדור הזה. שכן יש עסוקים להסביר מה החטאים, יש הרבה מאוד. אז יש הרבה, מחלוקת הפוסקים מה החטאים הכי גדולים היום. תקראו עיתונים, אל תקראו, אבל שם יש אריכות. אבל אני חושב שהחטא היותר גדול בבחינה הזאת, כמו שאנחנו לומדים פה, זה דווקא הגישה לא מכונה אל הקודש. לעלות להר הבית, לא סוגיות, אני לא נכנס עכשיו, אני יודע, אסתגר עכשיו. אבל הגישה לבוא בכל עת אל הקודש, זה יכול להחריב את כל מושג הקודש, כל התפיסה, להשאיר אותנו בחוץ, ומלא כל המעשיות שלנו, במקום שהיא תהיה הוצאה אל הפועל של עולם הקודש הפנימי, היא יכולה לכרות אותנו מהקודש. בעזרת השם, נזכה לראות את הדברים האלה גם בתוך פרשת שבוע ותחת תאריכו, אבל גם בימים האלה לקראת מתן תורה. Thank you.